היום אני במצב רוח סובייטי, לכן באתי, כל מי שמסתכל עליי בזה, רואה אותי שאני לבוש במדעי הצבא.
מה קרה לכובע של הברבור?
לא, זה לא ברבור, זה פלמינגו יח.
נכון, כן.
שמאלן, מדרשה. הוא מחכה בבית, יש לי אוסף כובעים, כל פעם אני כאילו בא, זה כובע של רועי דן נתן לי אותו. אתם מוזמנים, באמת, אם אתה אוהב אותי, אתה יכול לקנות לי כובע, כובע מצחייה. אתה יכול, אבל בלי שלא היה כתוב יוזמת ג'נבה, או משהו כזה,
ביום שתצטרך לאכול, ביום שתצטרך לאכול אותו, אני אקנה לך.
אבל, זה היה מצחיק. זה היה כאילו, זה היה הומור כזה, אתה יודע, של דיז'גל ושום אחר כזה. לא, דווקא
זה היה בספונטני.
כן, ספונטני, כן, אתה מבזה. דניס לירי ממש, יש לנו פה. אוקיי, עורך ומפיק, סף נבו. הכל באהבה, אתה אמנם שמאלן, בדיוק דיברנו קודם, ספר למאזינות ולמאזינים, אצלנו לדבר, ריחלנו, לא נגיד שמות, לא נגיד שמות, ריחלנו על אנשים ואמרתי שאת יריב, אני לא סובל את דעותיך, לא מסכים איתך, אני חושב כמעט, בהרבה מאוד מקרים, ברוב המקרים, אני חושב שאתה בפוזיציה, אבל אתה אדם נחמד.
עכשיו איך אני אעביר איתך שעה?
מה הבעיה שלי?
מה אני אעשה?
בגלל שהוא נחמד, אני לא יכול להיות כמו בן ואינון, יש בן לפעמים, זה אימות אמיתי, כאילו, אני לא יכול, כאילו, עד שהוא מעצמי, עד שהוא מחרפן אותי, ואז כאילו, ואז אני יוצא מכלי, הג'יני יוצא.
עכשיו נתת לי מוטיבציה לכל השעה.
לא, אבל זה לא טוב, אז אנשים חושבים שאני משוגע ושיקרה לי משהו, ואז שולחים לי כל מיני, תהיה בריא, תשמור על עצמך, אתה רוצה שאני אמות לך בשידור חי, וכולם יגידו כבר כמעט הדבקת אותי בקורונה.
מצד אחד אני אוהב אותך מאוד ולכן לא רוצה שאתה...
כמעט הדבק אותי בקורונה.
אני אגיד לך ככה, אני אוהב אותך מאוד לכן לא רוצה שתמות בכלל.
אז תגיד לי, דעות טובות.
אבל אם כבר למות, תמות אצלי בשידור חי.
וואי.
אם כבר, אני אומר.
אתה יודע מה זה יעשה לך בימין בכלל? טוב, רגע, אני אמשיך את הקרדיטים. אבל הנה, אנחנו מראים שאפשר... לא, עזוב, זה יהיה...
צו פיוס, כן.
לא, אני שונא צווי פיוס.
לא, אני צוחק, כן, אנחנו יכולים לנהל דיון, מה?
כן, עד שאתה תיתן דבר, כי אתה בדרך כלל קוטע אותי.
לא, כי עד עכשיו אני השתלטתי על התוכנית.
זה בכל זאת התוכנית שלי.
אחד משמעית.
אתה יודע, תן לי, כאילו, אתה יודע, בקטנה. עורך מפיק, אסף נבו, אחראי על השידור, אחראי, מעיין לויטין. מעיין לויטין היא אחראית על השידור, ואם אתם מתעניינים, היא גם אחראית על השידור. ברדיו צפון אמג'ד בדר. אנחנו יריב אופנהיימר והראל סגל, ואיתנו גם ווינסטון צ'רצ'יל. למה אני אומר ווינסטון צ'רצ'יל?
ברוך הבא.
למה אני, כאילו, ווינסטון זה כאילו ספנסר צ'רצ'יל, שאדם שאני מעריץ ויש לי תמונות שלו בסלון והכל, באמת מעריץ אותו, וקראתי, יש לי את כל הספר, כאילו, אתה יודע, הוא זכה בפרס נובל לספרות, לא לשלום.
יפה.
כי הוא כתב את תולדות אנגליה, ואת תולדות מלחמת העולם השנייה. אני אומר את זה בהקשר של הפגישה המפורסמת, של בנט ו...
בסוצ'י.
בדרך כלל נוטים להגיד את זה, נוטים להזכיר את הציטוט הזה, שהוא נאמר בתוכנית רדיו, בשידור רדיו בשנת 39. והוא אמר ככה, ווינסטון שלנו. הייתי אומר את זה באנגלית השקספיריאנית שלי, אבל אני אוותר. אני אגיד את זה.
למה? לך על כל החבילה.
אתה רוצה? כן, לך, אז תדבר משהו שאני, כאילו, שאני
מתערב. אל תערב אותי במבוכה הזאת.
אומר פה, אסף נבו מתרגז. מה מאבינים? לא מאבינים, מה אתה רוצה מהם? המאזינים? אני לא אכפת עם המאזינים. אתם יודעים למה? כי אני משדר, אני כאילו, אני אומן.
להיסטוריה.
אני אומן. אומנים מתעסקים באומנות שלהם. הם לא חושבים מה הקהל חושב. הם קודם כל עושים את האומנות. תן לי לעשות את האומנות, אסף. והאומנות היא ככה. אני אקריא את זה בעברית. אני לא יכול לחזות את הפעולות של רוסיה. מדובר בחידה עטופה במסתורין בתוך תעמולה. תעלומה. לא תעמולה. תוך תעלומה. הוא אמר את זה באנגלית יותר טוב. אבל אולי ישנו מפתח. והמפתח זה... אז זה הוא האינטרס הלאומי הרוסי. ומה אמר צ'רצ'יל? כל פעם שאתה רואה את הרוסים עושים משהו, האמת שכל אחד, כל פעם שאתה רואה את הדברים האלה, כולל פגישה של 5 שעות, ולא שאכפת לי שבנט תשב איתו 5 שעות ולא יצא להשתין, מה אני, אכפת לי מזה, תזכור, מה הרוסי רוצה, זה, כל דבר שקורה בסוף, בסוף צריך לטעום את האינטרס הרוסי. עכשיו, למה בעייתי פגישות של 5 שעות עם פוטין? אני אסביר לך.
כן.
כי פוטין הוא סוכן קגב בעברו. וחמש שעות שאתה יושב עם מנהיג זר חדש של מדינה, שזה אתה עם 6 מנדטים וכולי, ומקשיב לו והוא מדבר, זה דרך טוב, דרך מאוד מאוד טובה לדובב. עכשיו, אני לא אומר שהוא דובב את בנט וכו', אבל אתה לא רוצה להיות 5 שעות עם פוטין בחדר ולדבר איתו. כי אתה, בין היד, ב5 שעות, אתה גם תגיד דברים שלא רצית להגיד. אתה מבין? אתה תגיד דברים. עכשיו, נוסף לכל, אני מבין, הם נשארו, אסף, הם נשארו ברוסיה, נכון? בגלל ש...
בגלל שבת.
בגלל שבת, ופה אני דווקא חושב שפה הייתה טעות, והיה צריך לטוס ואפילו לחלל את השבת ולא להישאר ברוסיה, בלי שום קשר לבנט ולכעס הפוליטי, בגלל שאני מניח שאם אתה נשאר בסוצ'י ולא התכוננת לזה, אז הם שמים אותך איפה שלא ישים אותך הרוסים, אתה תהיה ברמה שכאילו שאתה יושב כאילו לעשות, כאילו יושב בשירותים, יש מצלמה שלוקחת לך ישירות, עושה לך קולונוסופיה כאילו, אין אצל ה... שלא תיתה.
אז תראה, אני אספר לך פעם שהיה...
הכל בג, הכל עם האזנה, הכל עם צילומים, הכל כאילו, אתה לא יכול, הרי אין לך זמן... ברמה כזאת שאומרים לך, טוב, אתה נשאר, שהשירות, שאתה תתחיל לעשות פה את הבדיקה.
היה לי פעם חבר...
אבל זה לא קשור
לימין ושמאל. רגע, אני אספר לך שנייה, היה לי פעם חבר שסיפר לי, ממפלגת העבודה דווקא, שהם נסעו למשלחת למזרח גרמניה, כשזה עוד היה מזרח גרמניה, והם במלון דיברו ביניהם, ואמרו שכמה הם אוהבים, איזה ברנד מסוים של יין וזה, ויום למחרת כל החדר היה מלא ביין הזה.
יפה, זה כמו בפייסבוק.
אני לא...
אתה אומר מה זה בפייסבוק, אתה מקבל. אתה רואה, פייסבוק זה הרוסים.
עכשיו אני אגיד לך ברצינות. אני אין לי מושג אם הפגישה הזאת הייתה טובה או לא טובה. אין לי מושג. אני גם לא מכיר את היחסים שהיו בין רוסיה לבין נתניהו, ומה קרה מאחורי הקלעים. אני יודע למשל שבזכות פוטין, כנראה שהבאנו את העצמות של באומן לישראל. אז אני יודע שהיו דברים, אני יודע שהיה מסע ומתן בין ישראל לרוסיה, מישהו נתן, מישהו לקח, קיבלנו דברים, שילמנו על דברים, הדברים האלה נמצאים רחוק מעיני הציבור. אני לא יודע, אני רק לא אוהב פוזיציה, אני לא אוהב שאם יש פגישה של שעה, אז אומרים, אם ביבי הוא ישב 3 שעות ואיתו ישב שעה, ואם יש פגישה של 5 שעות, קובעים שזה לא הייתה פגישה טובה.
אני לא אמרתי שזה לא הייתה פגישה טובה, אמרתי זה לא טוב.
אני כן הולך איתך ואגיד לך משהו אחד, ראש ממשלה חדש, סביר להניח שיש גם מחיר לחוסר ניסיונו, ויכול להיות שהוא מפגין חוסר ניסיון. יכול להיות, אני מקווה שלא.
כל הטיעונים פה, אגב, שיהיה ברור, אתה יודע, יש לי הרבה ביקורת על הממשלה, לא סוד, ואני חושב שהיא קומה בשקר, רמייה ונוכלות, אבל זה לא קשור לדבר, מה שאני אומר. רוסיה תמיד תדאג לרוסיה ולאינטרסים של רוסיה, בזמן שפוטין יושב...
וזה נכון גם כשנתניהו נסע לשם.
נכון, נכון מאוד, אין פה אהבות.
שהביאו את באומל לארץ, זה היה אינטרס הרוסי, כי כנראה שרוסיה קיבלה משהו בתמורה.
אופנהיימר, אני אומר לך דבר מאוד מאוד ברור. ברור שיש משמעות ליחסים בין אנשים, וכבוד בין אנשים וכו'. למרות ששוב, מה שיקבע, זה האינטרס הרוסי, כי בזמן שבנט יושב עם פוטין, הרמטכ"ל האיראני סוגר עסקאות במוסקבה. כי לרוסים חשוב למכור, ולעשות כסף, וזה כל אחד.
אני מזכיר לך, רגע, אני רק מזכיר לך שכשנתניהו היה ראש ממשלה, הרוסים נתנו לסורים את אותן סוללות, רגע, שנייה, את אותן סוללות נונמם, המשוכללות, האס משהו, ומדינת ישראל הייתה בהלם מהדבר הזה.
מה הקשר?
של הרוסים גם אז היה אינטרס למכור.
אבל אני אמרתי, תקשיב, אני אומר...
זה נכון לבנט, זה נכון לביבי.
אבל אמרתי את זה מראש, אמרתי, אין פה ביקורת פוליטית, ואין פה, אלא פשוט הזכור של הדברים. חושב שהייתה טעות לעשות את הפגישה ביום שישי, ולו מתוך, מהעובדה שאתה יכול להישאר תקוע בשבת שם. ולכן היה צריך גם להגיע, להגיד שאנחנו לא נשארים בשבת, כי לא טוב להישאר בשבת במקום שאתה לא בדקת אותו, ואתה לא הכנת ואתה נתקע בו. לדעתי, כן? אני איש מודיעין קטן מאוד, אבל אתה יודע, קראתי כמה ספרים, ואנחנו מכירים את היכולות של הרוסים. עכשיו, אגב, הטענה לגבי אינטרסים של מדינות נכונה, אינטרסים של רוסיה, נכונה כמעט לכל מדינה. הבמאי הגדול סטנלי קובריק, שהיה חרא של בן אדם, אגב היה יהודי, עשה את התפוז המכני ואודיסאה, ובאמת במאי עצום וגדול, סטנלי קובריק, אמר פעם שאומות גדולות מתנהגות כמו גנגסטרים, ואומות קטנות מתנהגות כמו זונות, כאילו מדינות קטנות, וזה נכון, כי גנגסטרים יכולים לכפות את המציאות הרבה יותר מאשר מדינות קטנות, למרות שאנחנו לא מדינה קטנה, ואנחנו חשובים לרוסים. תראה,
עוד מילה אחת שאנחנו מדברים בטיפה התנסות על הרוסים שמאזינים וזה, בוא נזכור מי הביא לעולם את NSO, מי מסובך עכשיו בצרפת עם חברה שכנראה הזינה גם לראשי ממשלות ולנשיאים ולארגוני זכויות אדם באפריקה ומה לא. אנחנו, יש לנו מה זה חמאה על הראש מבחינת מדינת ישראל, על הדבר הזה? על כל תעשיית האזנות בעולם. לא, לא, לא כולם מאזינים. NSO יש רק אחת, בשביל זה כל כך מצליחה.
אתה חושב שאין NSO לרוסים ולסינים?
והיא לא לחלוטין נטולת קשרים לממשלה הישראלית. עובדה שאנחנו מסובכים בצרפת. צרפת בהדבר הזה. אז בואו לא נתנסה על הרוסים.
אני לא...
לא, אני אומר, אומרים
שהרוסים... זה הייתה
התנסות? אתה יודע, אומרים, הרוסים מאזינים וזה, אנחנו לא צריכים שהם יתקעו אצלנו לשבת, אנחנו מאזינים להם לטלפון.
תסמני לי בראש, מעיין, שאני אדייק, אולי אני לא זוכר מה אמרתי, האם התנסיתי על הרוסים? האם אמרתי שהם לא בסדר? מה אכפת לי? מה, אני שופט אותם ברמה מוסרית? מה אכפת, אתה יודע, שפוטין רוכב על ברדלס או על מה שלא יהיה, ומכפת לי, מה, אכפת לי ממנו? אכפת לי מעצמי. אני גם לא אמרתי, אם תשים לב, לא אמרתי ביקורת, לא אמרתי...
לא, אבל רגע, רגע, שנייה. אם נתניהו היה נתקע בבית הלבן... רגע, אם נתניהו היה נתקע בבית הלבן, הוא היה נתקע בבריטניה, בדאונינג 10 לשבת, לא היית אומר שמאזינים לו בחדר. אבל שזה רוסים, זה קל להגיד, גם אני סיפרתי את הסיפור, ועדיין אני אומר, בוא נדבר על מציאותית, אנחנו מדינה דמוקרטית, מאצלנו יצא NSO, אנחנו מסובכים מול צרפת, וכנראה מול עוד מדינות בנושא הזה,
ו-NSO
זה לא חברה שהיא לחלוטין נטולת קשרים לממשלה הישראלית ולמערכת הביטחון הישראלית. אני אומר, אנחנו לא, כנראה גם ידינו, תומנים ידינו בצלחת בנושא הזה.
טוב, האמת שרציתי, פתאום נזכרתי, ואני קורא עכשיו ספר מרתק באנגלית על, של עיתונאי רציני, ולא חרטלוג, חכה לראות אם תהיה תביעה דיבה, שאני אסיים אותו, אני אספר לכם פרקים נבחרים מהספר של, הספר על ג'פרי אפשטיין, כי ראיתי שאתמול איש אחד שהיה פעם פה ראש ממשלה הכי כושל בתולדות המדינה, ואולי בתולדות העמים.
לא יודע, לצאת מלבנון בעיני זה לא היה כישלום.
בעיני, בצורה שבה הוא יצא, כן.
בצורה שבה... אבל הכל האחרים נשארו שם.
בסדר. אני מתכוון לאהוד ברק, הוא טוען שכל הסיפור של אפשטיין וזה הגיע מסביבת נתניהו, כן. עכשיו, מכיוון שאני הייתי הראשון, אחד הראשונים שכתבו על זה בארץ וכולי, אומר לך שאני מוכן להישבע, אני מוכן להתחבר למכונת אמת, כמה? הנה, אני מוכן ככה, אם אהוד ברק מוכן ללכת, אני מולו למכונת אמת, אני אתן פה אתגר, אני אלך למכונת אתגר, שאלו איתי מכונת אמת, שאלו את כל השאלות שהם רוצים, אם קיבלתי חומרים מראש הממשלה, אם אני קשור וכולי, ומאיפה זה היה, ואני גם כשאלתי לא תתאות ברק, מה הוא עשה באי ולמה הוא הגיע לבניין ב-66 וכל הדברים האלה, ונצא פיטים. פייר?
לא.
לא פייר, למה?
לא, כי אתה, א', אתה שם אותו בעמדת האשמה של האשמות פליליות.
לא האשמתי אותו פליליות. הוא מאשים אותי, הוא מאשים אותי שכל סיפור אפשטיין, כאילו...
לא, הוא אומר כל ההדבקה שלו לפרשיות המין של אפשטיין מגיע מברק, הוא לא טוען שכל פרשת... מביבי. אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אם יש לי עוד...
יש לנו NGO עכשיו.
אז רק מילה. כן. רם בן ברק, כן. אני רוצה להגיד כן. מפה, איפה שאין אנשים תהיה איש, העמידה שלו לא לגעת בעוזרת שלו, ראויה בעיניי לצלש, אולי אתה איתי בעניין לא. הזה, אין שום ראיות נגדה, היא לא עברה שום עבירה, היא לא עשתה שום דבר שמזיק לביטחון המדינה, ועמוד השדרה שלו מול ההתלהמות של רגב, אני אומר לך, אני מצדיע לאיש הזה.
ואני אומר דבר כזה, מכיוון שאני ישבתי ונסעתי עם רן בן ברק, בנסיעה אחרי שהוא עזב את הצבא, הוא עשה איזה עסק פרטי, ונסעתי עם עוד כמה אנשים, יכולים להעיד על זה, היה שם באוטו שימון ריקלין, אלדד יניב, רואי שרון, ודרור פויר, צינה משהו וזה, ואז הוא אמר לנו באוטו, רם בן ברק, איש, סגן ראש המוסד, שוב, הוא לא היה מועמד אף פעם למרשות המוסד, זכרת, מי שזה היה יוסי כהן והשני, הוא היה כאילו מועמד מטעם עצמו. הכל טוב, הכל טוב, ואז הוא אמר לנו, שהסיכון הקיומי למדינת ישראל, זה נוער הגבעות. עכשיו אני אומר לך, שנוער הגבעות איננו סיכון קיומי למדינת ישראל, האיראנים הם סיכון קיומי למדינת ישראל, וזה מראה כמה המחשבה מעוותת, זה אותו דבר, כמו ששבתאי שביט כתב בארץ השבוע, שאפשר למצוא ראיות נסיבתיות להאשים את נתניה. ראית את הכתבה שלו, מה שהוא כתב על רצח רבין? טוב, מדבר, מחר אני רוצה לראיין אותו, אסף. אבל עכשיו, עכשיו אנחנו באירוע אחר.
כן.
ארגון ראש שר הביטחון, בנימין גנץ, מבקש להכריז על 6 ארגוני זכויות אדם, הקשורים לחזית העממית לשחרור פלסטין, כאל ארגונים, כאל ארגוני טרור. ארגון DCIP וכולי ואחרים. האמריקאים...
כועסים.